אני רוצה בראשית דבריי להתייחס לשריפה שמתחוללת כרגע באזור גבעת שאול. אז כשהייתי שם באזור, לימדתי את הבנות, יש לנו את המדרשה לבנות, אז פתאום התחילו להופיע קולות של אמבולנסים ומכבי אש ומשטרות ועניינים. אחרי זה פתאום אני רואה מטוסים בשמיים והעשן מתאבך כל זה. חשבתי, ברשותכם, אני אשתף אתכם במחשבות שלי, בסדר? שריפה זה דבר טוב? מי אמר לא טוב? אז איך אתה אומר הכל לטובה? השריפה באמת לא דבר טוב, הכל נשרף, הכל שם. אני מקווה שרק לא בני אדם, אלא, איך אומרים, פחים, עצים ודברים מהסוג הזה, אני מקווה ככה. בכל זאת חשבתי על כל תוך כדי זה שאני שומע את הזעקות האלה, כל כך הרבה הזעקות, כל כך הרבה אנשים חשו שם להציל, לכבות את השריפה, להציל את האנשים, לעשות כל הדברים האלה. אמרתי בליבי, תראה כמה חסד יש כאן. אמנם זה שריפה, אבל כל האנשים שרצו שם אל השריפה לכבות אותה, וחלק מהם סתם גם מסתכן, נכנס לתוך האש, כל הדברים האלה. זה דבר טוב או לא טוב, מה אתם אומרים? זה טוב או לא טוב? גם בלא טוב, מה יהיה? יש טוב. זה כלל גדול. כל דבר שקיים בעולם, למרות שבמבט שטחי, כשאתה מסתכל באופן שטחי, אתה לא רואה את הטוב בו. אבל כאן, ככה, מתוך מחשבה, ויראו, אמרתי, איזה מאמץ אדיר נעשה כאן לכבות השריפה מצד אלה שעוסקים בכיבוי השריפה. באמת אנשים טובים, נכון? מה אתם אומרים? אנשים טובים. אבל האמת, היסוד הזה שבכל דבר שקיים בעולם, גם שנראה לנו על פניו כדבר שהוא לא טוב, גם שנראה לנו, מסתתר בו איזה מגמה חיובית. לא תמיד אנחנו מגלים אותה כמובן. נדמה לי שראיתי את הדבר הזה בגמרא, במסכת ברכות. אם יש כאן מסכת ברכות, פרק שני. תראה, אצל רבי. איזה חלק זה?
ברכות
א'? לא, ב'. או תן לי מסכת ברכות רגילה.
מה זאת אומרת?
בלי אדינשטיין דרך. אלא אם יש כאן. יכול להיות שם המגמרה מביאה. או חלק ב'. אוהו, אוהו, מגמרה. בפרק שיעי במרכות דברים דומים. סליחה שאני לא הכנתי את זה מראש, כי זה בא לי כמו השריפה שלא באה מראש. תנו בדף צמח, תנו רבנן, מעשה בהלל הזקן, שהיה בא בדרך ושמע כל צווחה בעיר, הוא שמע סירנות בעיר. אמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. אני בטוח שזה לא טוב. איך זה יכול להיות? ועליו הכתוב אומר, משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח בשם. משמועה רעה לא יירא. למה הוא לא יירא משמועה רעה? למה הוא לא יירא? הוא בטוח בשם. זה לא משנה, הכל לטובה. הוא בטוח בשם. הוא לא פחד, הוא לא נכנס לבעלה. אמרה, והכל איך ידי דרשתה, יקרא, מכל כיוון שאתה דורש את הפסוק הזה, מרישה לספה מדריש, מספה לרישה מדריש. מרישה לספה מדריש, משמועה רעה לא יירא, מה טעם, כמו שגל אמר, מה זה טעם? בוטח בשם. איפה שיש ביטחון בקדוש ברוך הוא? לא פוחד. מה אתה? נכון ליבו, בוטח בשם. מסף על הרשע מדריש, נכון ליבו, מה אתה? בטח בשם, משמועה רעה, בטוח בשם, משמועה רעה, לא יירא. אז זהו, הכל לטובה בעצם. אבל מה, צריך עין טובה בשביל לראות איך הכל לטובה. לא שצריך לחבות את השריפה. כמובן צריך לחבות את זה. אבל גם במצבים כמו אלה שאומר, שמעתי צווחה בעיר, צעקות בעיר, אזעקות בעיר, הכל לטובה. אני באופן אישי, תמיד כשאני שומע אמבולנס, אני אומר, וואי, איזה חסד, איזה חסד. אישה יולדת לבית החולים, זה טוב או לא טוב? חולת, התקף לב, זה טוב או לא טוב? להציל, 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 להציל. שאלה איך אתה רואה את, את האירוע הזה, אם אתה רואה אותו במגמה חיובית, אתה רואה אותו חס ושלום. באותו רגע, באופן חיצוני, כאילו, הכל נראה לא טוב. נכון, ברכתי אלה, מחבי האש, באמת עושים שם עבודה מצוינת, מהשמיים ומן הארץ, גם מטוסים וגם שהצליחו לחבות, בוודאי שיחבו את האש, ובלי שום קורבנות, שום דבר, כן, רק הדבר הטוב שהתגלה כאן, בעזרת השם. טוב, רבותיי, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, זה הנושא של ארץ ישראל. למה ארץ ישראל נקראת ארץ ישראל, מי יודע? למה קוראים לה ארץ ישראל? למה קוראים לה ארץ? למה לא ארץ כנען? למה לא ארץ פלסטיניה? יפה מאוד. למי זה שייך הארץ הזאת? למי? ועדה, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. לעם ישראל. אז אני שואל את השאלה, אם באמת ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, למה בכל התורה לא נשמע ארץ ישראל? אלא איך קוראים לארץ? ארץ כנען. ארץ כנען. מי זה היה כנען? עבד עבדים, יהיה למו, כללה הוא קיבל. איך יכול להיות שלארץ הקדושה, ארץ שהאלוקים בחר בה, ארץ שניתנה לעם ישראל, קוראים לה ארץ כנען. אני שואל אתכם, אולי יש כאן טעות בתורה, מה אתם אומרים? אה? בכל התורה לא תמצאו ארץ ישראל, אלא איך קוראים? ארץ כנען, כנען. אם רוצים לבזות בן אדם, הוא אומר, אתה כנעני. למה? כי הכנענים היו עבדים, הם לא סתם עבדים. הרי הוא קיבל כללה מנוח, כנען, כן. הוא קיבל כללה מנוח. אז איך יכול להיות שהארץ הכי טובה בעולם נקראת על שם אדם כזה שנקרא ארץ נען? זו שאלה, נכון? שאלה טובה או לא? על זה ראיתי מדרש פעם, נדמה לי במחילתא על ספר שמות, שהוא שואל את השאלה הזאת. במה זכה כנען שארץ ישראל, המקום הכי קדוש בעולם, במה זכה שהארץ הזאת תיקרא על שמו? אז מביא את הדברים של של קניית מכירת מערת המכפלה לבני חת. בני חת היו מהכנענים. חיתי, כן, עפרון החיתי. אז הוא אומר שפעם ראשונה בהיסטוריה שגוי אמר, אני מוכר אדמה ליהודי. מי זה היהודי הזה? אברהם אבינו. זה היה על ידי כנען, הוא אמר, בבקשה, אני מוכר לך את האדמה. על שם זה נקראת ארץ כנען, ארץ כנען. ככה אומר המדרש. פעם ראשונה בהיסטוריה שאומות העולם, אם עפרון החיתי או החיתים, הם מבטאים את אומות העולם, אומרים, אתה יודע מה? אוקיי, אני נותן לך את ארץ ישראל מרצון. עולם תשלם קצת בסדר. לכן ארץ ישראל נקראת בתורה בשם ארץ כנען. גם לגבי היום, אני מוכרח לומר, כל המאבק, המלחמות על ארץ ישראל, הן מלחמות לא מהיום. זה מתחיל, דיברנו על זה מקין והבל, שכבר קין והבל, הרצח הנורא של הבל היה על רקע שקין ידע שזה יגיע להבל לארץ ישראל, הוא לא השלים עם הרעיון הזה. לכן היה משהו. ועד היום אפשר לומר, כל זה המאבק על ארץ ישראל. על מה אתם נאבקים? מה יש כאן באדמה? נפט, אורניום, זהב, עשרות טבע. מה יש כאן בארץ ישראל? על מה צריך להילחם כל כך? על מה צריך להיאבק? מה מיוחד בארץ ישראל? למה אומות העולם כל כך מתאמצים בעבר, בהווה? אני מקווה שלא בעתיד. למרות שהנביאים כותבים שלעתיד לבוא, תהיה מלחמת גוג ומגוג, שכל העולם כולו יהיה נגד עם ישראל בארץ ישראל ולכבוש את ירושלים. על מה אתם מלחמים? מה קרה? למה? מה יש כאן בארץ הזאת? מה ארץ מיוחדת? שאלה. אני רוצה לשמוע תשובה. נראה אם אתם בוגרי מכון מאיר או לא. אה?
קדושה.
אה?
קדושה.
יפה מאוד, קדושה. מה מתגלה בארץ ישראל? מה מתגלה?
אור השם.
אור השם. שכינה מתגלה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה להתגלות לא רק לנו, לעם ישראל, אלא לכל העולם כולו, דרך המקום הזה. על זה כל המלחמות, מאז ועד היום, ועד שתיפסקנה, מתי תיפסקנה המלחמות האלה, מי יודע? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שכל העולם כולו, וכתתו חרבותם לעתים, לא ישא גוי אל גוי חרב, לא ידע עוד מלחמה. אני נזכר במלחמת ששת הימים, גמרנו את המלחמה, היה ניצחון כזה גדול, היינו, כל האומה הייתה באופוריה, התעלות ממש, קשה מאוד לתאר את המצב רוח הנהדר, האופטימי שהיה לנו. אז הייתי באיזה גדוד, נלחם כאן בירושלים, המפקד הגדוד אסף את הקבוצה, הסגל, הפיקוד, ולאיזה בית קפה בירושלים, עד היום אני זוכר את הבית קפה, אני לא יודע אם הוא קיים הבית קפה הזה, קוראים לו נווה, קראו לו, בית קפה נווה, ברחוב יפו, מישהו כאן ירושלים ותיק, אתם לא מכירים את זה, זה לא קיים כאן. בכל זאת, ישבנו, ואז קם המגד וכל החברים, זאת המלחמה האחרונה שאנחנו נלחמים. באופטימיות כזאת. אני מקווה שלא הילדים שלנו ולא הנכדים שלנו עוד ילחמו. הניצחון היה כל כך מוחץ, כל כך גדול שהוא. כנראה הוא לא למד תנך. בטוח. הוא לא. אנחנו בשרשרת מלחמות, לא במלחמה אחת. עד מתי תהיה המלחמה הזאת? עד מתי? על העולם תאכל חרב? אני שואל אתכם. על העולם תאכל חרב? איזה, אתם יהודים אתם. יהודים הם מלא אופטימיות. על העולם תאכל חרב? אה?
לא.
אתה בטוח? מתי? מתי תיפסק? מלחמת, אתם נדבר על זה, אבל בכל זאת, אנחנו צריכים להבין, כל ההיסטוריה כולה היא לא מקרית. כל מלחמה כאן היא לא מלחמה מקרית. כל זה על פי תוכנית. והתוכנית של כל ההיסטוריה, מה שהחז"ל אומרים, קורא הדורות מראש. מה זה הדורות? הקדוש ברוך הוא קורא את כל ההיסטוריה מתחילת הבריאה ועד אחרית הימים, הוא קורא את הכל. אז אם אתה רוצה לדעת מתי תפסק המלחמה, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? לקרוא תנ"ך. ללמוד תנ"ך. ואנחנו לא רחוקים מזה. מתי יפסקו כל המלחמות? מתי יתקיים החזון? וכתתו חרבותם לעתים, לא יישא גואל גואל חרב, לא ידעו עוד מלחמה, כמו שהנביא אומר את זה מפורט. זה לא ירחק היום. זה אומרים, אחרי שעם ישראל יבוא לארצו, יתקבץ לארצו, מתי זו התקופה הזאת, מי יודע?
עכשיו.
עכשיו, איך אתה יודע? באנו לארץ, אבל אנחנו, אני קורא לזה תמיד סוף מסלול. סוף מסלול, זאת אומרת, של 3,000 שנה ויותר, הייתי אומר, סוף מסלול, אנחנו לקראת הסיום. וידוע שלקראת הסיום יש קשיים תמיד. מישהו רץ כאן למרחקים ארוכים לפעמים. אתם לא רצים למרחקים. חבר'ה, נפש בריאה וגוף בריא, צריך לרוץ. אני מתוודא בגלל גילי, אני כבר לא יכול לרוץ. אבל בצעירותי הייתי רץ. זה בריא, זה בריא. יש כאן כמה צעירים. אתה צעיר? כמה קילומטר אתה רץ ביום? אה?
הולך.
הולך, זה גם בריא. זה גם... מי שרץ עם מרחקים ארוכים יודע שסוף המסלול הוא הכי קשה. אנחנו בסוף מסלול. מבחינה היסטורית, כן. זה לא ירחק היום. עם כל הקשיים שקיימים היום, אנחנו נתגבר על כולם, ובאמת נזכה לשלום. לא רק שלום בארץ, ולא רק שלום שהוא הזיה, כמו שהיו, היה מי שכבר אמר מה שאמר על החלום, על השלום כאן מהצחת. אלא שלום של נביאי ישראל, שבאמת כל העולם כולו יכבד את עם ישראל, יכיר בזכותנו על ארץ ישראל, ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אז אני לא מדבר כאן על אוטופיה. אוטופיה זה חלום בלתי נתפס. אני מדבר כאן על חזון, על אמונה, שאנחנו מאמינים, אלפי שנים מאמינים באותו דבר, שדבר אחד מדבריהם של הנביאים לא ישוב אחור. כל מה שהם יתנבו, יתקיים. סבלנות יש? אה? כן. אמונה יש?
יש.
נגיע גם לדבר הזה. בכל זאת, זאת היא ארץ ישראל. הפרק הבא אחרי ארץ ישראל עוסק באמת במלחמה שהיא מלווה את כל תהליך הגאולה, המלחמות בכלל, והמלחמה האחרונה בפרט, היא מלחמה ארוכה מאוד. אמנם לפעמים היא עולה, לפעמים היא יורד, אבל סך הכל אנחנו נמצאים בדור של מלחמות. תפתחו בבקשה את אורות. בדף י' ג' המלחמה והסידור של אורות נסדר על ידי הרב ציודה זכר צדיק לברכה, ולא במקרה הוא מיד אחרי פרק ארץ ישראל הוא כותב את הפרק שנקרא המלחמה, הוא מסדר את הפרק שנקרא את המלחמה. כי הבעת תליה, השיבה לארץ ישראל היא כרוכה במלחמות. תשאלו אותי למה?
למה?
ככה. מה אכפת לכם? זאת היא עובדה. זאת היא עובדה שהאזור, התקופה שלנו, לא בחרנו במלחמות האלה. אנחנו אף פעם, כמעט אף פעם לא יזמנו מלחמה. אלא המלחמות באות אלינו. זה כמו צירי לידה. אנחנו לא מבקשים את צירי הלידה. הצירי לידה באים, זה מבוא ללידה עצמה. כל מלחמה זה ציר לידה, עם כל הצער, כל הסבל שכרוכה המלחמה בה. אז אנחנו בתקופה, ככה ראיתי באחד הספרים, מלי בשם הגאון מבילנה, שהוא אומר שהגלות משולה להיריון, והגאולה היא משולה ללידה, כמו ביציאת מצרים. שגלות מצרים משולה להיריון, עם מצרים בהיריון, והיציאה ממצרים זה הלידה. אבל בניגוד למה שהיה שם, כאן, הלידה ממש, בגלות שנות 2000, זה ממש כמו צירי לידה. השואה זה ציר רציני מאוד. עברנו את השואה. זה היה... מה זה ציר? אתם לא חוויתם את זה. אבל אני יודע את זה מבנותיי. הציר זה כאב, אבל הכאב שמבשר טוב או לא? מבשר טוב, לידה. דוחפים את העובר מבטן אמו על ידי הציר הזה. מצד אחד צער וכאב, לכן אומרים, אישה שיולדת יושבת על המשבר, אבל המשבר הזה מוליד נשמה טובה. ככה מדינת ישראל. מאז שהקמנו את המדינה, רצף של מלחמות. מלחמות משולות לאש. אש יכולה להיות גדולה, כמו מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, ומלחמות ביניים. אבל כל שאנחנו יושבים כאן היום בכיתה, חיילי צבא הגנה לישראל יושבים ברצועת עזה, בגבול הלבנון, בקסבה, בכל מיני מקומות, נלחמים. אומנם לא מלחמה גדולה, אבל זה גם כן מלחמה. אנחנו דור של מלחמות. אני באופן אישי לא זוכר יום אחד בלי מלחמות. יום אחד. נולדתי למלחמת העולם השנייה. בתפשין. תפשין פרצה מלחמת העולם השנייה. מאז אני לא זוכר יום אחד שלא היו מלחמות. מישהו היה פעם בקנדה? יש שם מלחמות? אה? היו שם מלחמות? אולי. אנחנו לא מכירים מציאות אחרת. יש ארצות שבכלל לא מכירות מציאות עם מלחמות. אבל כאן, הדור הזה, אפשר להגיד 100-150 שנים האחרונות, רצף של מלחמות כל הזמן. ומראה יותר מזה, יש מלחמות מקומיות, אבל יש מה שנקרא מלחמות עולמיות. אנחנו עברנו בדור האחרון שתי מלחמות עולמיות. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, שזה נלחמו כולם בכולם. מה זה? זה מקרה הדבר הזה? מה אתם חושבים? אין שום דבר מקרה. תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה. לפני הקמת המדינה, שתי מלחמות עולמיות. דיינו, לקח את האנושות כולה, ניער אותה. אחר כך במלחמת העולם הראשונה, חילקו את העולם מחדש, את המזרח התיכון לפחות, חילקו אותו מחדש. כל זה היה הכנה מבוא למה? למנדט. מנדט הבריטי. מלחמת העולם השנייה, מה עשו? אוי, נראו את כל העולם כולו. 3 שנים אחרי זה, מה קמה? מדינת ישראל. תראו, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, איזה מלחמות הוא עשה. ומאז לא פסקו המלחמות. הרב כתב את הפרק הזה, שהוא היה במלחמת העולם הראשונה. אז הוא היה בלונדון, וכידוע, הייתה מלחמה אז בין הגרמנים לבריטים וכל זה. ותוך כדי המלחמה הוא כותב את מחשבותיו והגיגיו על המלחמה הזאת ומה המשמעות שלה ומה התכלית שלה ומה יצא מכל המלחמה הזאת. הוא אומר את זה ברוח קודשו, ממש כנביא, כמעט כנביא נאמר. הוא כבר רואה במלחמה העקובה מדם שהייתה אז. הוא אומר, כל זה יביא את גאולת עם ישראל. עוד לפני שאנחנו חווינו את מה שנקרא את ההסכם בלפור וכל הדברים שהסכימו על מנת... בואו נקרא את הדברים בתוך. המלחמה. דרך אגב, מישהו היה כאן במלחמה? אתם לא הייתם. איזה? אה? כן, היית ביום כיפור? איפה? בתעלה? בתעלה היית? אחי חיה בתעלה. זה לא נעים, היה נעים שם? זה לא נעים לחלום. אבל איך אומר קהלת? עת לשלום ועת למלחמה. יש זמן כזה ויש זמן כזה. גם אם אתם. בואו נראה מה הרב חווה את המלחמה והוא כותב על המלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, והוא מתכוון למלחמת העולם הראשונה, מתעורר כוח משיח. מתעורר כוח משיח זה מלחמה, מה אתם אומרים? זה ההפך ממלחמה. מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע. איזה זמיר? לא ציפורים של זמיר, אלא אומר, מה זמיר? זמיר עריצים. זמיר זה מלשון לזמור את הגפן. בזמן מלחמה מתים אנשים. הרשעים נכחדים מן העולם, ועל ידי זה העולם מתבשם, מתבשם מלשון ריח טוב. וכל התור נשמע בארצנו. מה זה כל התור נשמע בארצנו? באיפה זה קופיע? בשיר השירים. מה זה תור, אתם יודעים? זה יונה כזאת. כל התור. נדמה לי שעכשיו זה העונה קצת, יש תורים כאן בארץ. אז אתם שומעים את הקול התור, מישהו שומע פעם את הקול התור? אתם חיים בעיר, אבל גם בעיר יש תורים. אבל קול התור, אומרים, מה זה קול התור? קול התורה נשמע איפה? בארצנו. מצד אחד מלחמה, מצד שני קול התור נשמע בארצנו. וקול התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט במלחמה, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה במידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים אותם צדיקים למעלה, למעלה בשורש החיים והעצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. איך אפשר להבין? הרי במלחמה נספים כולם. לא מבחינים בין צדיק לרשע ואחד הדברים. אומר, אבל צריך להבין. סליחה שאני מביא משל מהאנטומיה או מהפיזיולוגיה של האדם. באדם יש מה שנקרא חילוף חומרים. מה זה חילוף חומרים? התאים בגוף האדם הם מתחלפים כל 12 שנה בערך. מתחלפים כל התאים בתוכנו. החילוף חומרים הזה זה חיוני לחיים שלנו. אם לא יהיה חילוף חומרים, אנחנו גמורים. מה זה חילוף חומרים? דור הולך ודור בא. נכון, כפרטים בתוך הגוף, כל תא כזה, אם פעם תדמיינו לעצמכם מה חושב תא כזה שהוא מקבל מהפיקוד המרכזי, אתה גמרת את חייך, תן מקום לשני. רוטציה. מישהו פיתרו אותו פעם מהעבודה בגלל שהגיע לפנסיה או משהו כזה? נעים או לא נעים? זה טוב או לא טוב? גם שיהיו לא. למערכת זה מצוין. דם חדש זורם בה. זורם במערכת, נאמר, בגוף של האדם. הרקמות מתחדשות, הכל מתחדש, הכל מתפתח. זה מה שחז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. בונה עולמות ומחריבן. החורבן הוא המבוא לבניין. זה תמיד צריך לזכור. כשאתה רואה את זה באופן, בפרספקטיבה, באופן כללי, אתה מבין את הדבר הזה. למרות שלפעמים זה נוגע אליך. כפרט וכואב לך וצר לך על הדבר הזה. אבל אם אתה לא זוכה להתעלות ולהתרומם ולראות את זה בצורה מערכתית, נאמר, אז זה צר מאוד וכואב מאוד וכל זה. מלחמה זה חילוף הדורות. אנשים מתים במלחמה, הוא אומר כאן הרב ביסוד גדול מאוד. אם הם צדיקים, מיתת צדיקים מה מחפרת, כמו עם מרים נאמר עליה. מיתת צדיקים מחפרת. דהיינו, גם כשהצדיקים נפטרים מן העולם, זה לטובת העולם. ואם הם רשעים, האנשים האלה, בסדר, סור מרע. זה גם כן לטובה, הדבר. לכן במלחמה שמתים כל כך הרבה אנשים, ויש כל כך הרבה צער וכל הדברים האלה, זה חלק מתהליך, צריך לזכור. תהליך כללי, שככה הקדוש ברוך הוא מסדר את עולמנו, העולם ההיסטורי, העולמי, וגם הפרטי שכל אחד מאיתנו יש לו ירידות ועליות, לפעמים ככה, לפעמים ככה, זה חלק בלתי נפרד מההוויה האלוקית שאנחנו חיים בתוכה, של בונה עולמות ומחריבן. זה מה שאומר כאן הרב. יש מלחמה בעולם, זה המבוא לתקופה של אחרי המלחמה. אני אשאל אתכם שאלה, מה יהיה אחרי המלחמה?
יהיה טוב.
יהיה טוב, מי אמר יהיה טוב? בוגר מכון מאיר. בוגר מכון. לא, בוגר התורה. זה אומר, מתעורר כוח משיח. ובאמת ככה היה אז, וגם מלחמת העולם השנייה. מה שהיה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הסבל היה כל כך גדול, הצער היה כל כך גדול, הקורבנות היו כל כך רבים, שהחליטו להקים את חבר הנאמנים. זאת אומרת, לעשות, לאסוף, במקום להילחם, לדבר. מה אתם אומרים, עדיף לדבר במקום להילחם? אני שואל אתכם. אחרי מלחמת העולם השנייה קמה אומות המאוחדות, בדיוק באותה מטרה. במקום להילחם כולם בכולם, מה נעשה? נשב, נדבר, נשב כולנו במקום אחד, ונדבר. מה נדבר זה כבר משהו אחר. אבל עצם העובדה שמדברים, זה עדיף על מלחמות, מה אתם אומרים? באמת, באום, אני לא הייתי שם, אבל אמרו לי שכתוב שם, נדמה לי אפילו בעברית, חזון ישעיהו הנביא, שהאום הזה זה המוטו של האום, וכתתו חרבותם לעתים, לא יישא גואל בחרב, ולא ידעו עד מלחמה. זה מה שהרב כותב כאן. מלחמה גדולה בעולם תצפה לבוא המשיח. זה המבוא. זה, אבל לא שצריך להזמין את המלחמה הזאת. היא באה גם בלי שמזמינים אותה, כן? אז זה חלק מהתוכנית האלוקית. זה מה שהרב יש דעות שונות לגבי מלחמת גוג. יש לגבי מלחמת גוג ומגוג כמה דעות. ראיתי בספר כל התור. הוא מביא שם רשימה של פירושים. מלחמת גוג ומגוג. אז יש מי שאומר, זו מלחמה שעוד לא הייתה. ועוד תהיה מלחמה כזאת. אבל יש מי שאומר, אבל זה לא משנה אם הייתה או לא הייתה, אבל הסיומת של מלחמת גוג ומגוג זה שננצח בגדול. כך שאתה יכול להיות רגוע. גם אם לא הייתה, ננצח. כל הנביאים שמדברים על מלחמת גוג ומגוג, זה הנביא זכריה, הנביא יחזקאל, כולם מדברים על ניצחון. אני נוהג לומר שהקדיש שאנחנו אומרים כל יום, התגדל והתקדש שמי רבה, זה נאמר על מלחמת גוג ומגוג, אחרי מלחמת גוג ומגוג. וכתוצאה מהניצחון, שאנחנו ננצח את אומות העולם, שיבואו לנשל אותנו מארצנו חס ושלום, ומירושלים, התגדל והתקדש שמו הגדול. ככה כתוב בנביא יחזקאל. אני לא יודע בדיוק מי חיבר את הקדיש, את הנוסח של הקדיש, אבל ראיתי בספרים שכתוב מה המקור לכל האמירות האלה, אז האמירה התגדל והתקדש מרבה, היא נלקחת מדברי הנביא יחזקאל, במלחמת גוג ומגוג שננצח. אז התגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז כיהודי אומר קדיש, וכמה מה אומרים קדיש? אלפי שנים. הוא כל מה כאילו אומר, אני מאמין שננצח. אני מאמין שננצח. התגדל להתקדש. שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. למרות שהוא אומר קדיש. עכשיו, עם כל ה... זה המשמעות של אמירת הקדיש. למה אומרים קדיש? להתחזק. מתי האדם מתחזק? מישהו רוצה להתחזק כאן? שיש לך עתיד. תנצח. בכל הבא... תצליח. בכל... שהוא מאמין שיצליח. אבל כאן מדובר מבחינה היסטורית, מבחינה לאומית, עולמית. אז ההתגדל והתקדש שמי רבה, שאנחנו אומרים, זה כאילו הצרה והכרזה, אנחנו ננצח. נצח ישראל לא ישקר. בכל זאת, אז יש דעה אחרת שאומרת, שמלחמת גוג ומגוג, כל המלחמות האלה היו נגד ירושלים. לכבוש את ירושלים, לנשל אותנו מארצנו. מדוע? כי יש לנו הרבה מלחמות סוגה. יש מלחמת עמלק, יש מלחמת רשות, אבל יש מלחמת מצווה. יש מלחמת גוג ומגוג. אז מה זה מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג זה הכוונה היא לנשל אותנו מירושלים. הם סימנו את ירושלים, אויבינו. דווקא את ירושלים, בגלל שכאן אור השם מתגלה. אז ראיתי עדה שאומרת שכל המלחמות מאז הקמת המדינה ועד היום זה מלחמות גוג ומגוג. כי כולם נגד שלטון יהודי בארץ ישראל. כי זה בדיוק המטרה של אויבינו במלחמת גוג ומגוג. וברוך השם אנחנו מנצחים במלחמות האלה. ותשאל אותי אם ננצח או לא, מה אתם אומרים? איך אתה יודע?
כתוב
בתורה. בעזרת השם, אנחנו ננצח בכל המלחמות, ומתוך כך יתגדל ויתקדש
שמי רבה.